ראשון היום וו באייר תשפ"א, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייט, לין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה אני שוב בוחרת לפתוח כמובן בבין אדם לחברו, מתאים כל כך לימים האלה, ובעצם מתאים לנו כל השנה. אז בואו תקשיבו איתי לזה, זה הופיע בעיתון הכרת של סוף השבוע. הייתי כותבת לך מגירת המכתבים של כולנו, עוד מכתב שיש לנו הרבה מה ללמוד ממנו. אני זוכרת איך באתי אלייך בפעם הראשונה. הבטת בי כאילו עמדת על סולם, אף שהיית נמוכה ממני וגם ישבת על כיסא. אבל הרגשתי שהמבט שלך גבוה כל כך, ואני מקובצת. אמרת לי שאת לא המקום המתאים בשום אופן לבקשות כאלה. מי כן? שאלתי אותך. הסתכלת עליי שוב, גבוה גבוה, ואמרת לי, שאני אינטליגנטית מספיק כדי לנסות למצוא את מקורות העזרה בעצמי. וזהו, ככה יצאתי מהמשרד, מצוידת בתובנה שאני מספיק חכמה כדי להבין לבד איפה אפשר לבקש עזרה. אינה חייבת לי, זה אומנם משרד ממשלתי, אבל באותה מידה שהוא נועד לשרת את הציבור, הוא גם לא נועד לייעץ לי עצות. עם תיק מסמכים מורכב ולא פשוט, ועתיד עם סימן שאלה, התחלתי לבקש עזרה מהסובבים. שוב ושוב הפנו אותי אל המשרד שלך. תדברי איתה, היא בטח יודעת מה לעשות במצבים מסובכים כאלו. את חייבת למצוא מסילות לליבה. הגעתי שוב, אינך יודעת בכמה הכנות הצטיידתי קודם. אין לך מושג כמה ביזיתי את עצמי בעיני עצמי. עמדתי מול המראה ודיברתי אלייך בצורה מקצועית ומכובדת. ניסיתי להבהיר לך את המלכוד שנכנסתי אליו, ושרק המשרד שלך יוכל לעזור לי ולתת לי את הטופס המתאים שישחרר את כל הפרויקט התקוע שהושקע בו כל כך הרבה ממון. הגעתי אלייך אחרי תפילות אין ספור, אחרי שהכנתי גם מילים מתוקות על עבודתך ושיצא שמעך למרחוק. ממש הצטיידתי בדורון תפילה ומלחמה. ואת? כאילו כלום. מיד כשאת רואה אותי, את מתיזה בחוסר סבלנות. אמרתי לך שזה לא התחום שלי. אין לי ברירה, ניסיתי. האמיני לי. התחלתי לדבר על מעלת המשרד ועל הצורך הספציפי בתופס ההוא. דיברתי גם על הכספים הרבים שהושקעו, ושאם לא אממש אותם, נקרוס. אני ובני משפחתי מבחינה כלכלית. אבל את לא היית פנויה להקשיב. אני לא חרשת, כך אמרת. גם בפעם הקודמת שמעתי בדיוק את אותם דברים. בשום אופן, אין לי דרך לעזור לך. עשי טובה ואל תגיעי שוב. ושלחת אותי החוצה. המומה כולי, מצאתי את עצמי מתקשרת למשפחתי. כולנו היינו חסרי מילים. מכל עבר נשמעו פניות, תתבעי אותה, תספרי עליה, שמישהו יטפל בזה, זה עוול שלא יחופר. אבל החכמים מכולם, אלו שדוגלים בפתרון ולא בכעסים שלא באמת משנים את המציאות, יעצו לי לשלוח אנשים טובים שידברו על ליבך. אלא שמשום מה, בנושא שלי אטמת את אוזנייך. לא ולא, אינך יודעת איך לעזור. בנינו באופן חוקי תוספת הכרחית לבית שלנו, חלקה הקטן להשקעה שתחזיר מעט מההוצאות. השקענו בבנייה הזו הרבה ממה שאין לנו, ואין שום דרך להתחיל להכלס את התוספת ולהחזיר את ההשקעה. כלום, הכל עבוד בגלל מלכוד אחד בעייתי, שרק את במשרדך יכולה לפתור. ואת בוחרת שלא. את שולחת אותנו לכל מיני מקומות לא רלוונטיים. אבל לא, את לא תעזרי. איני יכולה לדבר לליבך, אינך שומרת תורה ומצוות. מה אומר לך על חסד, כשאולי מעולם לא גמלו איתך חסד? מה אספר לך על במידה שאדם מודד, מודדין לו, בשעה שאין לך קצה של מושג במה מדובר? ואולי, אולי את גם מזלזלת חס וחלילה? קבעתי פגישה נוספת איתך, בלי שאף אחד ידע. אחרי שהבנו כל המשפחה שאין שום דרך למנוע את הצרה שמגיעה אלינו. אחרי כל התפילות, הצדקה, התחנונים, אחרי שהסתיימו כל המילים היפות, המסבירות, המתחננות, קבעתי פגישה, כמו כל אותם אנשים שקובעים פגישה. הכנתי מילים מקצועיות וקשות לומר לך, אבל כשראיתי את פנייך המתאבטות בכעס מולי, פתאום פרץ בי משהו אחר. הבנתי שהקדוש ברוך הוא לא בחר בך לשליחה שלי, ושיש לי מסלול אחר בחיים. ואף שרציתי להיות מאוד מאוד מכובדת, ומי שמכיר אותי יודע כמה אני מאופקת. באותו רגע, בראותי את הבוז הרב שאת רוכשת לי, נשבר בי הלב. מול כל אותם ממתינים בתור, אפילו לא נכנסתי. עשיתי משהו שמעולם לא עשיתי. פרצתי בבכי. לא, לא אלייך, אל ריבונו של עולם. מול הבוז הזה, והידיעה לאיזה מסלול מרוסק צועדים חיי, וגם עתיד ילדיי שעדיין לא נישאו, שם התפרץ הכל. בכי חסר מעצורים. ריבונו של עולם, נחנקתי בשקט, בבכי חסר שליטה. תגיד לי, תגיד לי מי יכול לעזור. תשלח לי את השליחים הטובים. הרי נצטרך למכור את הדירה שלנו, להישאר בעלי חוב כדי להחזיר את כל החובות של הבנייה ששילמנו עליה, ושרשויות החוק יהרסו אותה. מה יהיה לילדים? תעזור לנו. אנשים מסביב ניתרו בבהלה. זו מביאה כוס מים, זה גורר כיסא לאישה הממררת בבכי, ואישה אחת נמרצת נכנסת אלייך בדחיפות. גם הפנים שלך משתנות, בראותך אותי. פתאום, זו רק אני, והתפילה, והבכי הגדול והמרוסק. כל הזמן היו עוד תקוות, עוד משאלות כמוסות. אבל עכשיו כבר הבנתי מראש את התוצאה. אישה בגיל שלי, קרובה ל-60, ושום חלק מהכבוד העצמי שיש בי לא נמצא כרגע. רק רסק של פחד, אימה וחוסר אונים ותלות מוחלטת בריבונו של עולם. מסביב עומדים כולם ותולים בך עיניים מזועזעות. תעזרי לגברת, נו, את יכולה לעזור לה. יושבת לי על כיסא שנגרר וכוס מים. ככה את ניגשת אליי, פתאום נמרצת. תראי, בדקתי את העניין, ומסתבר שאני יכולה לעזור לך. אני חושבת שאפשר להנפיק מסמך שיאשר את מגבלות חברת החשמל. אני מניחה שהם התחשבו. ואחרי 10 דקות, המסמך בידיים שלי, ומסביב כולם מוחאים כפיים. כמה רואה שכולם מביטים בי כקבצנית. גם את. גדלת בעיני עצמך, הנה, עשית מעשה טוב. חלפו 10 שנים מאז. היום יש לי כוחות נפש לדבר על אותו רגע שבירה. רציתי לומר לך משהו. היום מגיעים לבקש ממני עזרה. ולעולם, אבל לעולם, איני מחכה שהצד שמולי יישבר לרסיסים. לומדת לעזור לפני השבר, לפני הרסיסים, לפתוח את הלב לפני הדמעות והתחנונים הנואשים, ולהרגיש אז מצילת העולם. לימדת אותי לזהות את השבר טרם הוא מגיע, להציל לא רק רכוש, אלא גם כבוד, אנושיות. את לימדת אותי מהי חמלה. יש כל כך הרבה אנשים שיושבים בכל מיני צמתים בחיים, בכל מיני מקומות, ונכון, לפעמים זה מורכב יותר, ולפעמים זה מסובך יותר, ולפעמים אולי זה גם לא אפשרי. אבל כל פעם שאני מגיע אליכם בן אדם שזקוק למשהו, גם אם זה המסמך הכי קטן, וגם אם זה פעולה קצת יותר מורכבת, תזכרו שזה שמולכם הוא בן אדם בדיוק כמוכם, עם רגשות ועם לב, וכרגע עם איזשהו צורך. תהיו שם בשבילו, ככל יכולתכם, כי לא בכדי נבחרתם לתפקיד המסוים הזה.